שלום לכם, מאזינים ומאזינות, אתם על רדיו כל הנגב 106.4 FM, המשדר אליכם הישר ממכללת ספיר. אני אקיר כהן, נרגש להשמיע לכם את הפודקאסט הראשון של סדנה משדרת יום רביעי. בתקופה רגילה אנו מעבירים לכם שידור חי, אבל אנחנו שומרים על הנחיות משרד הבריאות ונשארים בבית בזמנים אלו. כמובן שלא נוותר על הזכות להנים לכם את הזמן, אז בואו נתחיל עם גילי גבריאל, שתאמר לנו מה דעתה על כל המצב שאנחנו נמצאים בו.
הנגיף המלכותי תפס את כולנו לא מוכנים. זה התחיל כמו משהו אפל ורחוק בסין שלא מייחסים אליו יותר מדי חשיבות. בכל זאת, מי שאוכל את אלפים, זה מגיע לו, לא? אבל אז זה הגיע למסיבות פורים שלנו. כן, כן. אותן מסיבות ששילמנו הרבה כסף כדי להגיע אליהן, חשבנו אצל מי אפשר ללכת לישון אחר כך, אצל מי שותים לפני, וכמובן, תכננו את תחפושת החלומות. מסיבות רבות בוטלו, ויש גם כאלה שהמשיכו כרגיל, פשוט במתכונת מצומצמת. אף אחד לא חשב שכמה שבועות אחר כך, כל הבליינים של הברקה, הבינתחומי והשאר, ימצאו את עצמם בבידוד. בכוכבית קטנה אני אגיד, תודה לכל המעצבנים שקנו כרטיסים למסיבות של הברקה כבר בראש השנה. בזכותכם ובזכות הלחץ שלכם, לא נשמתי את האוויר המזוהם של חולי הקורונה. ועכשיו, רגע של רצינות. הקורונה הזאת היא מבלבלת. מצד אחד אנחנו צריכים לשמור מרחק פיזי אחד מהשני, אפילו מההורים, כדי לשמור עליהם ועלינו. מצד שני מצופה מאיתנו להישאר מאוחדים, חזקים וקרובים כדי לשמור על שפיות. וגם, צריך שיהיה שנייה מישהו שיגיד את האמת אחת ולתמיד. פרט לעובדה המינורית והלא מלחיצה בכלל, שהנגיף הזה מועבר בקלות ואין לו חיסון, קצת כיף לנו בחופשת הקורונה שלנו. בכל זאת, להקשיב להרצאות עם ג'ריקן קפה, קוקו שמזכיר קצת מפולת שלגים, הרבה קטמים על הפיג'אמה, הזמן לעשות ספורט בלי להתבחין שאין זמן, לשחק כל היום במאסטר שף ולבשל כל מתכון שרץ באינסטגרם, זה קצת כיף. איך אנחנו אמורים להתמודד עם כל הרגשות הסותרים האלה? ומתי כל הדבר הזה נגמר? ואיך יהיה לחזור לשגרה? ומה יקרה למשק הישראלי? המון שאלות ומאה תשובות, זה בטוח. מה שכן אפשר להגיד בוודאות, זה דבר אחד. אל תצאו מהבית. הרבה כבר נאמר וכולם כבר ביקשו והסבירו את ההשלכות. ועדיין, יש כמה לא יוצלחים שחושבים שזה בסדר לצאת לשתות קפה עם חברים על ספסל. לא זה לא. ואם בגללכם אני אעלה עוד קילו אחד, אני ממש אחס. הנגיף הזה מדבק בצורה מטורפת. ואין לו חיסון, חברים. אני חוזרת. אין לו חיסון. אז תעשו טובה. תחזרו הביתה, תיכנסו לישון, ובואו נשים את כל הנגיף הזה מאחורינו.
אל תעצבנו את גילי, ואל תגרמו לה לעלות במשקל. פשוט תישארו בבית. בתקופה הזו שרובנו נמצאים בבתים, אנו מחפשים איך להעביר את הזמן. אור אברהם מביא לנו מספר תשובות בנושא.
אני מעבירה את הבידוד הזה בעבודה מהבית, מול המחשב. הרבה הרבה אוכל, בישולים, ניקיון וקצת ספורט.
מעביר את הזמן בנטפליקס.
מעביר את זה במשחקים בסוני.
וערוץ הספורט וערוץ וואן.
בציפייה שהוא יסתיים כבר.
אז אני מעבירה את הבידוד בעבודה. אני עובדת מהבית.
תראה, אני מעביר את ההסגר בעיקר בהתחרפן בבית. אני מחטא כל דבר שזז. גם את הכלב שלי מסכן.
עושה את העבודות שאני צריך לסיים אותם עוד מלפני הימים האלה.
כותבת שירים למגירה.
בבידוד בערב אני מחבא את האור, שם חלוק, מדליק נרות בניחוח לוונדר.
אני צופה בהרצאות, אני רואה טלוויזיה, אני רואה נטפליקס.
מקווים שקיבלתם כמה המלצות טובות מה לעשות כשאתם בבית. עוד אחת שנמצאת שם היא רוני אורה, שלוקחת ברצינות את הנחיות משרד הבריאות ולא יוצאת מהבית. מספרת לנו על החוויה האישית שלה מכל המצב.
זה היום ה-12 להסגר הביתי בבית משפחת אורה. וכשאני אומרת הסגר ביתי, אני מתכוונת לשמונה נפשות תחת קורת גג אחת. יש שיגידו שאין כיף מזה, ויש שיגידו שזה מתכון בטוח לשיגעון. אז האמת, גיליתי שזה האיזון המושלם בין השניים. מצד אחד, איבדתי לגמרי את השגרה שלי. אין לי מושג מה התאריך היום או מה השעה בכלל. אבל זה גם לא באמת משנה. אני רואה את החברים שלי רק בשיחות וידאו, והשעמום הפך אותי לעבד של הסטורי. ומצד שני, הזמן הפנוי הביא את השינויים טובים. עפיתי לראשונה בגיל 25 ואפילו לא שרפתי את הבית. חזרתי להתאמן כדי לשרוף זמן וקלוריות. ובחזרה לשמונה הנפשות שאיתם אני תקועה. שמעו? גיליתי שהם באמת נהדרים בסך הכל. הם אוכלים את הניסויים הקולינריים שלי, שותפים לאימונים, מדובבי על של סרטי דיסני, ומצחיקים בטירוף. הם הפכו לכוכבי הרשת של כל ה-300 עוקבים שלי. אז האמת קורונה, עשית מלא נזק, וממש בא להשתלחי כבר. אבל אם נצטרך למצוא את החיובי שבעניין, קצת תודה. תודה שחייבת את כולנו לעצור שגרה, להקדיש זמן למשפחות ולאהובים שלנו. תודה על התזכורת, על כמה חשובים הדברים שביום יום נראים לנו מובנים מאליהם. זה באמת לא פשוט להיות בבית כל כך הרבה זמן, אבל זה גם ממלא את הלב. ואת הבטן.
נשמע שרוני עשתה לימונדה מהלימון שהחיים העניקו לה. ועכשיו לנושא הבא. רבות דובר על צוותי הרפואה שנמצאים בחזית. נעמה ברקן בדקה גם את המצב אצל סטודנטים במערכות הבריאות, איך הם מתמודדים עם המצב ואיך זה משפיע על חייהם.
הקורונה מביאה איתה הרבה שאלות וחוסר ודאות. מה יותר נכון? לצאת לסופר כדי להצטייד כמה שיותר מהר, או לעשות משלוח ולהישאר בבית בסביבה הבטוחה? ללכת לעזור לאוכלוסייה המבוגרת, או לשמור מרחק מהחשש שנדביק אותם. שאלה קשה ביותר מופנית גם לסטודנטים למקצועות הבריאות. האם להתנדב ולסייע במאבק, או למלא אחר הנחיות ולהישאר בבית? שחר, סטודנט לרפואה, מתנדב במדע, ולוקח דגימות מאנשים שחשים תסמינים.
האמת שבכלל לא הייתה לי התלבטות. שלחו לנו בוואטסאפ הרשמה לקבוצה של המתנדבים למדע, אז ישר נרשמתי. אף אחד לא חייב אותנו או משהו כזה, אבל תכלס הרוב הגדול של המחזור נרשם. נרשמנו לקבוצה, וכל אחד מאיתנו קיבל תפקיד שונה.
כשהסטודנטים מגיעים למוקדי התנדבות, הם מגלים שהמיגון לוקה בחסר.
הביאו לנו כפפות ומסכות מיגון פשוטות כאלה שכל אחד יכול לקנות בסופר. וגם הכמות לא מספיקה באמת, כי צריך להחליף כל כמה בדיקות. בסופו של דבר אנחנו גם יכולים להידבק, ואפילו יותר גרוע מזה להדביק אנשים שנמצאים אצלנו במשמרת ובאים להיבדק.
צריך לזכור שגם לסטודנטים שמתנדבים יש משפחות, והמיגון שלהם לא פחות חשוב מהמיגון בבתי החולים. אופק, אח של שחר, משתייך לאחת מקבוצות הסיכון. הוא מביע את החשש האישי שלו.
לפני שנתיים גיליתי שאני חולה סכרת. כשהקורונה התפרצה בארץ, הרופא שלי אמר לי שאני חלק מקבוצת סיכון ואסור לי לצאת מהבית. תשמעי, ברור שאני גאה באח שלי שהולך להתנדב ולעזור לחולים, אבל כשהוא מגיע הביתה בשבילי זה מאוד מסוכן, ווואלה, אני מפחד שהוא ידביק אותי.
כמו אופק, יש עוד הרבה אנשים בסיכון שמפחדים להידבק דווקא מבני המשפחה, וחלקם מבקשים מהם ומהסטודנטים בעיקר שלא להתנדב. ומה איתכם? אתם הייתם נכנסים בעיניים עצומות לשדה הקרב? או עוצרים לרגע לחשוב על המשפחה הקטנה האישית שלכם?
הייתי מקריב את כל החברי כנסת בארץ.
את חבר שלי עומר תקוע בפיליפינים, אבל עדיין עושה חיים יותר ממני, אללה שלו.
ואני מוכנה להקריב, אני מניחה את הסינים.
והייתי מקריב את שותף שלי בשביל שזה ייגמר.
הממשלה הסתומה הזאת שלנו.
ואת הג'וק שמצאתי אתמול בבית.
הייתי מקריב את כל שונאי ישראל.
והייתי מקריב את אייל ברקוביץ', נמאס כך, חלס.
את כל 120 הטמבלים שלא מצליחים להקים ממשלה.
אף לא אדם אחד יקריב. אף לא אדם אחד, ולא זבוב מכדור הארץ. לא זבוב מכדור הארץ.
את מי הייתי מוכנה להקריב שזה ייגמר? אני חושבת שהייתי מוכנה להקריב את הסדרות הנובלות שלי.
בהחלט דילמות לא פשוטות. ועכשיו, אפרת גואטה עם הלקחים שאנחנו צריכים ללמוד ממשבר הקורונה.
בזמן משבר כל המשאבים מרוכזים בכאן ועכשיו. איזה הגבלות חדשות צריך, איך שומרים על בידוד, וכמה שימורי תירס זה מספיק. אבל בואו ננסה לעצור לכמה דקות, וננסות להבין מה הלקחים שכולנו צריכים ללמוד ממגפת הקורונה. מתי בפעם האחרונה התקשרתם לסבתא? לפני חודש בטח הייתם צריכים לחשוב הרבה זמן על תשובה. אבל בימים האלה כולנו מדברים עם סבתא, כל הזמן. ולא רק איתה. גם עם סבא, עם ההורים, הדודות והדודים, אפילו עם השכנים המבוגרים. כי הם בקבוצת סיכון. כי אנחנו אוהבים אותם, וכי כנראה שבני אדם צריכים לפחד לאבד משהו כדי להעריך אותו. העניין הוא שמבוגרים הם תמיד קבוצת סיכון. בין אם זה לשפעת או לאטימות של מערכות ושל העולם הזה, שכידוע שייך לצעירים. לכן צריך לזכור לדאוג ולכבד אותם גם ככה סתם, בלי וירוס קטלני. לא רק המבוגרים מרוויחים מהקורונה, גם הילדים. נכון שההתלוננות על זמן עם ילדים נחשבת לספורט לאומי בישראל, ובכל זאת העבודה מהבית מאפשרת להרבה הורים לבלות זמן עם הילדים שלהם. זמן שבדרך כלל אין להם.
בדרך כלל אני חוזר בסביבות 5 אחר הצהריים. כשאני מגיע אז הילדים הם באזור של החוגים, אולי קצת אחרי, אז יש לי איזה שעה להעביר איתם. לפני שמתחילים את הסשן של ארוחת ערב ומקלחות.
איתי הוא אבא לארבעה. הקטנה נולדה רק לפני חודשיים. היא גם היחידה מבין ילדיו שמרוויחה את שני ההורים בחודשים הראשונים לחייה.
יש משהו נחמד בלהיות יותר בבית, בטח עם תינוקת שצריכה יותר זמן ויש יותר התעסקות סביבה. כשהגדולים נולדו אני הייתי מגיע הביתה בסביבות 7, במקרה הטוב, ובבירור זכור לי פחות זמן איכות באמצע השבוע.
אבל לא כל ההורים יכולים לעבוד מהבית. אנחנו במצב מלחמה, והגיבורים שבחזית הם צוותי הרפואה. אנשים שביום יום רגילים לקבל צעקות וגילוי אלימות מהציבור זוכים פתאום למחיאות כפיים סוערות במרפסות. נוי, אחות בבית החולים סורוקה, מספרת איך זה מרגיש.
קיבלתי המון המון הודעות לוואטסאפ, המון הודעות מהמשפחה, המון תמונות של אנשים, המון תמונות וסרטונים של המשפחה שיוצאת ומוחאת כפיים. המון הודעות מלל פשוט על תודה רבה על העבודה שאת עושה בשבילנו. אז זה באמת הרגיש מאוד מספק והרגיש מאוד מיוחד. אני מאוד מאוד מקווה שאחרי שנעבור את משבר הקורונה, היחס הזה יישאר ולא יחזור לכיוון היחס המזלזל יותר מבחינת המשפחה של המטופלים ש... מרגישים לפעמים שרק ברגע שמרימים את הכל אפשר לקבל מה שרוצים. אז אני מקווה מאוד שהמצב הזה, התודה ההדדית, תישאר גם אחרי המשבר.
לא רק היחס המכבד והערכה השתנו. לקורונה יש תופעת לוואי חיובית נוספת בכל הנוגע לבתי חולים.
הרבה פחות מטופלים מגיעים לאשפוז. מגיעים לאשפוז באמת מי שצריך. ולא דברים כלילים יותר. לי ולכל אנשי הצוות שלי נותן לנו יותר אופציה לטפל כמו שצריך, פחות עומס על כל אחות, יותר אופציה לטפל כמו שצריך, לדבר עם המשפחה, לדבר עם המטופל ולעשות את העבודה שלנו במקסימום.
לקורונה יש גם צדדים חיוביים. היא מאלצת אותנו לעצור את המרוץ ולתת תשומת לב לדברים החשובים באמת. וזה עוד לפני שדיברנו על ההפחתה בזיהום האוויר, הערבות ההדדית וגילויי היצירתיות וההומור שמציפים כל פינה ברשת. הקורונה משנה את העולם. הבחירות והמעשים שלנו הם אלו שיקבעו אם זה יהיה רק לרעה, או שאולי גם קצת לטובה.
כולנו בתקווה שהלקחים יושמו. שאני ארוני ששעתה בבידוד לאחר שנחשפה לחולת קורונה, ולא נדבקה תודה לאל, מספרת לנו על נקודת המבט שלה למשבר.
בואו ניקח ביחד נשימה עמוקה. לשאוף... ולנשוף. רגע, לא, אין לי קורונה. באמת, נבדקתי. כולנו ממשיכים להסתכל על מי שמשתעל במבט עקום ומאוכזב שמבטא, אגם אתה נפלת. אבל זה שאנחנו משתעלים מדי יום ביומו, זה טבעי, לא? זה טבעי שהתעשיות מזהמות לנו את האוויר שאנחנו נושמים, שהרכב שאנחנו נוסעים בו רק מגדיל את החור באוזון, והשן של הסיגרות של כולנו מזמן הפכו מנזק אישי לנזק סביבתי. אבל מה אני קשורה עכשיו? נכון, ישנן צרות גדולות יותר. כרגע. לראשונה אנחנו שומעים להראות שתפקידן להגן עלינו, והנה, על הדרך פינקנו גם את החור באוזון שקצת קטן מתוצאה של פחות רכבים, פחות תעשיות, פחות טיסות, ופחות אשם ברחובות. ולא, לא בא לי שנגיע למצבים כאלה. אני לא מברכת את הקורונה, אבל כן את זה שיוכיחה שהנה, אפשר. אפשר לא לנסוע לכל מקום רק כי יכולים. אפשר גם לא לטוס ועדיין להישאר בחיים. אפשר גם לנשוף אוויר נקי יותר. והנה, אפילו הוכחתם לעצמכם שאפשר לעשן פחות, כי מי ייקח את הסיכון שהווירוס הוא כל כך נשימתי? אז שוב, אמן שתעלים המגיפה בקרוב, אבל שתשאיר לנו רק דברים חיוביים. ובעוד חודש מעכשיו, כשהכל ייגמר, כולנו נזכר כמה כיף ללכת, כמה זה היה חסר לנו, ואיזה כיף, איזה כיף לנשום אוויר צח.
מה אני אעשה כשהבידוד יסתיים? אני אפגש עם משפחה וחברים.
כשיגמר הסגר אני אחפש עבודה, אני אסיים את הלימודים שלי סוף סוף.
הולכת לראות את האחיינים שלי, שלא ראיתי מלא זמן.
הדבר הראשון שאני אעשה זה לצאת החוצה, לשחק כדורגל.
בידוד מהאישה.
כשיגמר הבידוד אני אשמח לצאת עם חברות לאיזה פאב או משהו.
כנראה אחד הדברים הראשונים זה ללכת למשחק של מכבי חיפה, סוף סוף.
אני אתחתן עם עצמי.
הדבר הראשון שאני אעשה זה לבקר את ההורים, את ההורים שלי, את ההורים של בעלי.
אני אחזור לעבוד כנראה.
וואלה, איך שנגמר, אני קונה כרטיס טיסה ואף מפה, לבד.
אז בנימה אופטימית זאת, אנו מסיימים את הפודקאסט קורונה של סדנה משדרת יום רביעי. מקווים שנהנתם. המשך ההזנה הנעימה. תודה רבה לכל המשתתפים והמשתתפות. גילי גבריאל, רוני אורה, נעמה ברקן, אור אברהם, שני ארוני, לירן חג'אג', אפרת גואטה. תודה גם לדניאל זילברשטיין על העזרה וההכוונה. אני אקיר כהן, מאחל לכולם חזרה מהירה לשגרה ורק בריאות.
הלו?
חלס, נו, אני לא בשטויות האלה.
מה זאת אומרת? זה גם בסטורי שלהם.
די, סטורי שמורי, הכל שם מזויף, נו.
מה? אתה לא מבין כלום.
תקשיב, בפייסבוק עולים כל הפרסומים על התוכניות, והצחוקים שבסטורי, והטיזרים שבפוסטים, ויש מלא רעיונות, והגרלות, ושידורים בלייב, ו...
אז קחו לעצמכם איזה רגע, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. לחיצה אחת ותרוויחו יותר. רדיו קול הנגב, הסיפור האמיתי.
יאללה, קול הנגב!